מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל הקהל של המאזינים בארץ ובחוץ אלה. אנחנו היום נשוחח על נושא שהוא מרכזי בצורה של יהודי, על רקע הנושא של בגדי כהונה, שעל הנושא הזה אנחנו משוחחים בכל בתי ישראל בפרשת תצווה. אתה תצווה את בני ישראל, וכאן יש סוגיה שנקראת בגדי כהונה. בגדי כהונה פירושו סגסוג של לבוש שאותו לובש הכהן, ואלמלא הלבוש הזה הוא נקרא ממש כמו אינו כהן, היינו זר לגמרי. הלבוש הזה הוא בעצם מלביש עליו את הכהונה, כך דורשים חז"ל במסכת זבחים בדף י"ח, כתוב שמה, בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, ובזמן שאין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם. עד כדי כך, רק בבגדים אלו יכול לשרת הכהן את בוראו, וללא כך הוא נקרא ממש זר, זר ששימש, חייב מיטה בידי שמיים. עד כדי כך, אדם זר שקרב אל הקודש ועשה עבודות קודש כמי שאינו כהן, הרי הוא ממש בגדר זר בקודשים, וזה בעצם מה שקורה עם מי שהוא כהן גמור, אבל איננו אותו כהן כשהוא ללא הבגדים. והשאלה היא מדוע? מה פשר הדבר? המילים שכתובות בפסוק, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. יש כאן עניין של כבוד ופאר. מה זה אומר? ננסה להסביר, אבל עבורנו, שאנחנו נבחרנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם סגולה, אבל היום נתמקד על ההגדרה הזו שבורא העולם לפני שעשה איתנו את החוזה, את הברית הנצחית לנצח, אמר למשה רבנו, תשמע טוב, לפני מתן תורה אני רוצה להודיע לך שתאמר להם את המילים האלה, אבל ממש מילה במילה, לא פחות ולא יותר, אומר רשי, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ומה היה המסר שהוא הכותרת של ההתקשרות החוזית שבין בורא העולם לעמו ישראל לנצח, הבוחר בעמו ישראל באהבה? הכותרת היא, ואתם תהיו לי. שלושה צמדי מילים, ממלכת כהנים, אחד, גוי קדוש, שתיים, וסגולה מכל העמים, שלוש. אלה הדברים. אני צריך בשבילי, רוצה בשבילי, קבוצה סקטוריאלית מוגדרת, שהיא תהיה אתם, והקבוצה הזו, הכותרת שלה היא, השם שלה זה ממלכת כהנים. גוי קדוש, לא נשוחח על כך כרגע, גוי שהוא מופרש מכל העמים, אין לו, קדוש פירושו מובדל, מופרש, אין לו קשר לא תרבותי וכדומה עם עמים אחרים, הוא עברי, כל העולם מן העבר השני והוא אתה מן העבר הזה. וההגדרה השלישית היא סגולה מכל העמים, אתה בשבילי אוצר חביב, עם אוצר מתנהלים אחרת לגמרי. כך אומר רשי שם בפרשת יתרו, על המילים סגולה. סגולה זה אוצר חביב, אבל הנושא הראשון זה הנושא שלנו היום הערב. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. מה זאת אומרת? וכי כל עם ישראל הם כהנים? עם ישראל מורכב מכהנים, לוויים, ישראלים. כן, אבל הממלכה היא על כל העולם בצורה שאתם אלה שמכהנים בתפקיד. כל יהודי מכהן בתפקיד באופן קבוע, משום שההגדרה של עם ישראל כעם השם היא תפקיד בין שתי מילים. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. הגדרה מעניינת מהו התפקיד שלי. אני מספר תהילות במילים של היום, אני איש יחצן, איש שיווק, איש פרסום. התפקיד של יהודי להיות מספר תהילות השם. המילה לספר זה מלשון כידוע גם אבן ספיר, שהיא אבן שבטבעה מאירה על הסובב אותה. אני תפקידי ליחצן, ליחצן, כן, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. התגדל והתקדש שמי רבה. לנו יש עניין להגדיל ולהקדיש את השם הגדול. והתפאר, התברך, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנסה, והתהדר, והתעלה, והתהלל. שמי דקודשה בריחו. התפקיד שלנו זה מלך מהולל בתשבחות. אנחנו כל יום אומרים הלל שבכל יום, זה נקרא פסוקי דזמרה. מתחיל ברכה בשם ברוך שאמר, מסיים ברכה בשם השתבח, ובאמצע יהי חלקי עם אומרי הלל בכל יום. אני מביט על הבורא ומתפעל מבריאתו. הללו את השם מן השמיים, שמי השמיים וכל צבאם. אחרי זה הללו את השם מן הארץ וכל אשר עליה, וים וכל אשר בו. כידוע הבריאה מורכבת משלושה רובדים, שמיים, ארץ וים. ואנחנו מפרטים ההרים וכל גבעות. תראה את האברסט, תראה את הר המירון, הג'רמק פה בארץ, תראה את כל ההרים וכל גבעות, עץ פרי. תתפעל קצת מהמגוון של עצי פרי, צבעים שונים, מרכיבים תזונתיים כל כך מגוונים. יופי עצום של צבעים, צורות של הפירות, עלים, ענפים, גזע, צורות של אילנות כלפי מעלה, כלפי המרחב ימינה ושמאלה, התפשטות של השורשים. אל תהיה אטום, אותיות תמה, תת מם א', אותיות א' תת מם. תהיה יותר פתוח, תסתכל על הסובב, תזכר במה שהחזון איש פעם מסתכל כמה דקות על ההתפתחות של עלי כותרת של פרח, וראו אותו שהוא נהיה אדום ואדום וכמעט רותח עד שהוא לפת הצעק, תוציאו אותי מפה, אני הולך, ממש הרגיש שהוא הולך למות. בבחינת נפשי יצא בדברו, בדברו, רואה דבר השם מהווה את הפרח הזה, מהווה אותו, מפתח אותו, לא יכול להכיל את עוצמת הפלאים שיש באותו פרח ובגדילה בהתפתחות שלו. זה מה שאנחנו מנסים לעשות כל יום לפני שאנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. אז לא ניתן לחמם את המנוע לדרגת 100 מיד, צריך להתחיל בהדרגה. עקדת יצחק, פסוקי לזמרה, תתפעל קצת מהבורא, תתפעל קצת מהבריאה שלו, תתבונן במה שמתרחש. המונה ממוציא במספר צבאם, לכולם שמות יקרא, גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר. תסתכל בעולם הדומם, הצומח הערים בכל גברות, זה דומם, עץ פרי וכל הרזימה, זה עולם הצומח, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף. תסתכל מה קורה בעולם החי, איזה מאות אלפים ומיליונים של מינים, של זוחלים ופרפרים וכל מיני מעופפים. אתה מבין את היכולת, את העוצמה של מי שברא את כל אלה. אז הערים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים. תראה את מגוון 70 האומות שיש בעולם. ראית פעם חבר'ה בצפון אפריקה, בדרום אפריקה, באסיה, ראית את המגוון של הצורות, ומכל אלה אתה נבחרת. עד כדי שאנחנו ממשיכים בהמשך ואומרים, איך להלל? הללו את השם, הללו בכינור, הללו בנבל וכינור, בטוף ומחול, במינים ועוגב, בצלצלי שמע, בצלצלי תרועה, כל הנשמה, כל מי שנושם, כל דבר שיש בו נשימה, כל דבר תהלל כה. כלומר, ההילול הזה, זה בעצם התפקיד שלנו בעולם, כשהמטרה היא בעצם גילוי כבודו יתברך בעולם. זה מה שעשה היהודי הראשון בהיסטוריה. הוא פשוט הסב את תשומת הלב של אנשים, שלא היו כאלה אטומים, שלא היו כאלה מנותקים, וכל אחד שוקע באגו שלו, איך להשיג את משכורתו, את נוחיותו, את יצריו, את הנאותיו, את אהבותיו, ואת מזונו, אלא יהיה קצת מה שנקרא אדם גדול, ג' ד', ראשי תוות גומל דלים, להסתכל על מה שקורה מסביבו, תתייחס למצוקת הזולה, תתייחס לבריאה כולה. זו התכונה המשותפת של אמונת אברהם ושל חסד אברהם. אברהם אבינו אבי האומה, הצטיין בשני מידות מרכזיות, חסד ואמונה. זה קשור זה לזה, משום שהכותרת של שניהם, הצד השווה, הוא היותו אדם פתוח, לא אדם מצומצם וממוקד מטרה בפיתוח של האגו שלו, אלא רואה את הסובב, רואה מצוקה של אנשים, חושש לכך שבכזה חום עוברים אנשים ואין להם היכן לסעוד, היכן לנוח מעט. אז הוא יושב פתח האוהל כחום היום, למרות שהוא בין 99 שנה ביום השלישי למילתו, והוא בשיא הכאב אחר ניתוח לאדם זקן. לא, הוא לא יכול לצאת מהמציאות הפתוחה שלו. הוא יושב בפתח לצפות, והוא רוצה לראות פתח האוהל במקום שרואים את המעבר לבית שלו, האם מישהו זקוק למשהו. וזה מביא אותו גם כמובן לתכונה השנייה, מי עשה את השמיים ואת הארץ. הוא רואה שמש זורחת, כדור אש פי כמה וכמה באלפים ומאות אלפים מכדור הארץ, וחמשת אלפים או מי יודע כמה מעלות צלסיוס, והכדור הזה עומד באוויר ולא נופל עלינו. לא יכול לא להתפעל מיוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא פשוט מתפעל שאין אשר בדברו מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים ומסדר את הכוכבים, במשמרותיהם ברקיע כרצונו. הוא פשוט אדם פתוח. הוא לא מבין לבד, הוא לא אומר זה אוטומט, יש פה יום, יש פה לילה, יש קור, יש חום, יש גשם, פתאום מישהו משקה לנו מים ומעלה לנו את הכינרת למימדים ששוב דנים בשאלה האם לפתוח את אותו שער או לא לפתוח את אותו שער שאמור לעצור מכל מיני הצפות. מה עושים? כן או לא? מאיפה? מי שופך פה מים כל כך הרבה? מה ההתרגלות הזו? הבורא משפיע טוב, משפיע שפע, משפיע חיים. מים הם חיים לעולם. הוא פתוח, הוא רוצה לברר מי זורק פה מים. מי ממלא את כל האגמים, את המשקעים, שם משקעים ברמה כזו שממלא את כל המי תאום, ממלא את כל מאגרי המים. מי זה מארגן לנו לחיות פה? זה אברהם אבינו כתוצאה מתכונה אחת, פתיחות. פתיחות. הוא וייר, מסתכל על הסובב, ובהתאם לזה מפתח את מידת החסד כשהוא רואה מצוקות, טוען או צופה אפשרות של מצוקה, ומיד מכין את המענה למצוקה הזאת, וכמו כן רואה ומתפעל מהבריאה. אז הבורא מינה אנשים, שהאנשים האלה הם עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. לפרסם שיש בורא לעולם, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלע באמת באהבה, להודות לך וליחדך באהבה, ולאהבה את שמך. קרבת אותנו אליך מכל העמים, להודות לך, תודה רבה שבראת אותנו, אנחנו רוצים לפרסם את ייחודך בעולם, את ייחוד השם התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנסה והתהדר והתעלה והתעלל. ובשירי דוד עבדך נעלה לך, השם אלוקנו, בשבחות ובזמירות, ונגדלך, ונשבחך, ונפארך, ונמליכך, ונזכיר שמך, מלכנו אלינו יחיד חי העולמים, מלך מהולל ומשולל, הכל במטרה, אדוני, יש בורא לעולם, אדוני שחי שם בתל אביב, מי מדבר על מי שחי שם בקצה העולם, ודאי וודאי תל אביב, בני ברק, ירושלים, טבריה, אדוני, יש לך פעילות לבלב? כן? אתה לא צריך זריקות אינסולין, לאזן את רמת הסוכר בדם? אתה יודע מי עשה לך את הלבלב הזה? האם אתה חייב לו את חייך? שקלת איזאת פעם? או שאתה לא רוצה לחשוב על הנושא הזה? אדוני, אתה בעל כישוב, בעל תפקודים של כליה באופן שוטף ומלא? כן. אתה יודע מה חסכת באמצעות כליות מתפקדות? ניתוח השתלת כליה שעולה מאות אלפי דולרים. כל מיני פעילויות של דיאליזה. אתה ביררת מי נתן לך את הכליה הזו ואת התפקודים שלה? אתה יודע שאתה חייב לו את חייך? הוא רוצה בטובתך, הוא אוהב אותך, הביא לך אפילו רזרבה, הביא לך שתי כליות מתפקדות. אתה לא רוצה לברר מה צריך לעשות עם הכליות האלה? לשמה הוא נתן לך את הכליות האלה? שאלמלא תפקודיהם אתה לא חי? רק בוטי, זו המשימה שלנו, והדבר הזה נקרא לכהן בתפקיד. הכיהון הזה בתפקיד, רבותיי, הוא לא דווקא במלל. לא דורשים שכל יהודי או יהודיה יבואו ויתפקדו על ידי מלל והסברה. לא כל אחד מומחה, לא כל אחד קשיר לכך. הכיהון הזה יכול להיות על ידי עצם הדוגמה האישית. עצם ההשתייכות המגזרית למופלאים ולמיוחדים לשמו יתברך. הבורא עטף אותנו במספר ענייני תווי זיהוי שהם הבגדים של יהודי. הבגדים של יהודי מתחילים בעצם בדברים שמעיקר הדין צריך להיות איתם כל היום, והם ציצית ותפילין. ציצית ותפילין, זה בעצם מצוותו כל היום. ומה שאנחנו לא כולם מניחים תפילין כל היום, זה מחמת סיבות של קולות שונות, כגון צורכי גוף נקי, שתפילין מאוד מאוד קדושות, ולא כל אחד יכול לשמור על תפקודים של גוף נקי במשך כל היום כולו. אבל זה הצורת הראש של יהודי. יש עליו אימתא דשמיא. תפילין מהוות תזכורת לראייה שמימית של המציאות. יש בחזל בכמה מקומות שמי שמניח תפילין הוא כנראה נתון תחת שמירה של יראת שמיים. אנא תפילין כמה נחנה. כיוון שאותו המורה מניח תפילין, אין חשש שאם הוא משמח מישהו בדברי בידוח לעורר את נפשו המדוקת, הוא לא יגיע לידי קלות ראש. משום שהוא עם תפילין, וזה מהווה תזכורת ושמירה לשמור על האיזונים הנכונים ועל הגבולות המתאימים. ציצית זה מערכת שזוכרת את כל תרי"ג המצוות. זאת מטרת הציצית. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ושוב פעם שנייה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. אחרי שהוא לא טר אחרי עיניו, זה כבר לא רק מצוות השם, זה מצוותיי. זה באמת ממש ממש עמוק בקדושה, והייתם קדושים לאלוקיכם. זה בעצם מטרת התפילין, תזכורת, מטרת הציצית, תזכורת מתמדת. אדוני, אתה מחובר לבורכה, אתה שגריר שמחובר למשרד החוץ, וכל הזמן מקבל הנחיות על איזה אג'נדה לעבוד עכשיו, ואיך לייצג נאמנה את השלטון של המדינה שאתה מייצג. כל יהודי הוא שגריר של השמיים על הארץ, ואתה מייצג מישהו. אנא ייצג זאת בצורה מכובדת ומכבדת, שלא ייווצר חילול השם על ידך. יש לך ביגוד מיוחד, שלא יגידו אנשים, מה? ככה מתנהג אדם שמייצג את אלוקים? מייצג ערכים ערכיים מוחלטים? תיזהר, חוט השערה לפעמים עלול להבדיל בין קידוש השם לחילול השם. כל צעד שאתה עושה צריך שימדד בין השאר לפי הקריטריון שהתגובה לצעד הזה תהיה מצד הצופים והרואים והסובבים, מנעים דרכיו של איש זה, מה מתוקנים מעשיו של אדם זה, כמה נפלאים מעשיו, מה מתוקנים דרכיו, אשרי מי שלימדו תורה, מאושר הוא מי שלימד אותו תורה וארגן כזאת מערכת פרסומית ושיווקית אפקטיבית לפרסם את האלוקים. אני רוצה לספר לכם דוגמה שסיפר לי בזמנו, שיהיה בריא, יושב ראש אגודת עזר מציון, הרב חנן יצ'ולק, בזמן שהיה פעם איזשהו הסעה מטעם הארגון לליל ל"ג בעומר לנשים למירון, יצאו שם מספר אוטובוסים, ואחד האוטובוסים לצערנו עשה תאונה שם באיזשהו שינוי מטווי בכביש, והיו שם נפגעות, והגיעו כל צי האמבולנסים של עזר מציון, הגיע לצומת יוקנעם שם, לל"ג בעומר, וכמובן הם הגיעו לבית חולים העמק באפולה, ושם הייתה יומנאית בחדר המיון, שטיפלה בכל הבוקה ומבולקה, בכל הבעלה, בכל החששות שלא ידעו כל איש האם אשתו נפצעה או שמה גרוע מכך או מה מצבה. לאחר כל הלילה הארוך הזה, שואלת, אומרת היומנאית הממונה שמה בבית חולים העמק באפולה, תראה, אני ממש עמומה, אני ממש בסערת רוחות וסערת רגשות, מספרת היומנאית, הפקידה שמנהלת את המיון שם, לערב חנניה. אני רגילה לראות פה הרבה תופעות של פיגועים ונפצעי ונפגעי פיגועים באזור הצפון, שמנקזים את כל הנפצעים והנפגעים פה לבית החולים, וכמובן שמסתובבים פה גם הרבה נהגי אמבולנסים, והם מציעים את שירותיהם לכל המשפחות, לכל מי שנפגע אולי קל ומשוחרר לביתו. וכמובן מדברים על התשלום, על התמורה, תמורת הנסיעה. זה נסיעה באמבולנס, הוא כמובן הרבה יותר יקר מנסיעה, נסיעה של מונית. וכאן אני רואה בין השאר איזה מסירות, איזה עידוד, איזה תמיכה. איזה הצעות של מגוון ענק של נהגים שמציעים ולא מדברים מילה אחת על כסף, אלא מרגיעים את הבעלים שמתקשרים לכל טלפון אפשרי כדי לברר את שלום נשותיהם, ומציעים מיד הסעה והסעה נוספת, וניקח אותך, לא רוצה לדברי בכלל מילה אחת על שום שקלים ושום כספים. ובכלל, כל הרוח הזו, זה לא מה שאני רואה בטלוויזיה מדי יום על התדמית של החרדים. בעיניי התדמית של החרדים הייתה תמיד תדמית מאוד שלילית, בתור זורקי טיטולים, בתור זורקי אבנים, בתור פרימיטיבים, שכל הזמן מפגינים על דברים שאכפת להם מהם, ואין שום התנהלות של סדר ומופת. כל הזמן הופכים פחים ושורפים פחים, וכל התנהגותם אני ממש רואה בשטח דברים אחרים לגמרי לגמרי. זה הביא אותה לחשבון נפש לברר את היהדות, כמובן ההמשך ידוע, לברר את הנושא שהעלימו ממנה במשך כל שנות לימודיה כאן בארץ ישראל, על תולדות עם ישראל במשך למעלה מ-3,300 שנה. רבותיי, מה כאן העניין? מי לא מכיר את זה? שיש דואגים ליצור תדמית שלילית לשומרי התורה. כל וזה הנהגה, ויותר נכון הכוונה מלמעלה, ששתיים שלושה אנשים זזים מיד התפרויות, זה התואר בחדשות התקשורת. וכשנערכים כל מיני השתוללויות מזעזעות במגזר האינו יהודי, אז ההגדרות שם הם הרבה פעמים אי סדר, לא התפרויות ולא השתוללויות, אלא ככה מה שנקרא מהנדסים תודעה אצל השומעים, ועוד 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 כללים מאוד ברורים למי שקצת מבין בתקשורת איך מהנדסים את התודעה של הציבור בטפטופים איטיים, עד שמי שיודע בעם שבשדות, המילה חרדים זאת המילה המגעילה ביותר. אסור להשתמש במילה כזו כשמדברים בהרצאה לקירוב רחוקים. זאת מילה שיוצרת מיד קבס, מיד קונוטציה מזעזעת, וחבל על כל ההרצאה, משום שהתפרצו את הכעס על המילה הזו, אם הדובר מייצג אותם, היא לא תעבור, היא לא תצליח. שום הרצאה מוצלחת ביותר והמחשות ומצגות לא יעזרו לשנות את התדמית שנבנתה פה במשך למעלה מ-75 שנה. למה זה חשוב להם כל כך? למה כשישנה הפגנה של עשרות אלפי אנשים, כשלא יוציאו גולגלות מהאדמה, ומה שמעניין זה שכשסוקרים ומסקרים את ההפגנה, מקבלים 10 שניות של איך מישהו שם, שהוא שוליים שבשוליים, שיש בכל חברה, הופך פח. מישהו יגיד שאופר כסיף מייצג את כל העולם החילוני? לא. אבל לצערנו, באלה אחינו, שוננו, מנדנו ומחרפנו, אותו הופך פח, הוא מייצג את כל העולם החרדי, ושמביאים את 10 שניות האלה שם בכתבה, אז כמובן מרמרים לא את העשרות אלפי אנשים שעזבו בתים כדי להפגין, לא למען, למען לקבל סובסידיה לאגזוז שלהם וסותמים את כל איילון. לא הפגנות למען איזשהו אגו אישי שלי, אלא למען ערכים כמו שבת, כמו שלא יציאו מהקברים ראשים של אותם שוטרים, של אבות של אותם שוטרים או סבים של אותם שוטרים, לצורכי כסף ומחקר. כן, אז את זה לא מסקרים, אלא דואגים תמיד ליצור את הפן השלילי. אם כל הזמן חילוני גונב ועושה, לא יגידו בתקשורת חילוני גנב, חילוני עשה את כל השאר. אבל כשמדברים על אדם שומר תורה ומצוות, וואה, כמה היה צריך להילחם שיפסיקו למתג אותו ולשייך אותו לקבוצה מסוימת. מי לא זוכר את התקופה שכל מוצא יום כיפור באופן אוטומטי הכינו את החדשות, וכבר הפתיחה הייתה באופן קבוע שרגמו אמבולנסים בבני ברק, ורגמו כך וכך אמבולנסים בדרכם בירושלים. עוד לפני שבררו מה היה, מי היה, כבר הנוסח החדשותי כבר היה מוכן מראש, כדי כמובן זה מה שעושים ביום כיפור, רוגמים אמבולנסים, יממה אחת אין רדיו, מכל 365 ימים שבשנה. ממה זה נובע? מהבנה של אותו צד של סיטרא אחרא, שיש פה מלחמה על התדמית. מלחמה על איך זה, איך זה מיוצג. האם לאדם שומר תורה ומצוות, אדם חרדי, הוא מהווה סמל שמעורר הערצה, הערכה לערכים שלו, של המוסר האנושי, של הזהירות שלו בממון חברו, של השיח שלו בצורה הרבה יותר מכובדת, או שוב לצערנו הפוך, מאויבי תחכמני, אויבי ההשקפה כמובן, כמה עלינו לדאוג להיות מיוצגים בצורה מכובדת. נשים הולכות לעבוד, בודקים אותם בשבע עיניים, זאת דתייה. כל התחשבות, כל התנהלות אצילית, כל הקפדה על דקה של איחור, כל התחשבות במצוקה של מישהו, כבר מעלה את ה... רעיון שמייצג את אותה אישה חרדית. לא הספקנו לדבר על העובדה שכשבחור או בחורה הולכים בלבוש אמיתי חרדי, זה לא רק עניין של לייצג את הקבוצה של העילית שבעם היהודי מייצגים את אלוקים כממלכת כהנים בחיונם בתפקיד, אלא זה גם שומר עלינו מלעשות שטויות. שוטר עלול להיות אדם אלים ביותר ועבריין, אבל כשהוא נמצא עם מדים, הוא ייזהר מאוד לשמור את החוק. כך, כשבן או בת אצלנו הולכים עם מדים שמייצגים עולם של ערכים, זה שומר על עצמנו לא לעשות שטויות. אבל נלמד מבגדי הכהונה שזה לא רק מכבד, זה גם תפארת לציבור. מכבד את השולח, מהווה תפארת לקבוצה שמיוצגת על ידי אותם בגדים. אצל כהנים זה בשעת עבודת המקדש, אצלנו זה כל החיים כולם. אנחנו בתפקיד של מקדשי שם שמיים ברבים. אבא, נבצע את התפקיד ונזכה להיות אלה שמראויים לכזה דבר ענק. ייתן השם שנתברך לנצח, אמן ואמן.